כי אנחנו באורות של הרב קוק, בקשר של עם ישראל לארץ ישראל. וזה הקשר בין לימוד הקבלה, לימוד הצד הפנימי, והקשר לארץ ישראל. מסתבר, יש קשר, יש חשיבות עצומה, או קשר גדול, בין לימוד הקבלה מצד אחד, והקשר שלנו לארץ ישראל. גם ברמה האישית, אבל גם ברמה הלאומית שלנו. ואני רוצה להסביר את הדבר. לפני שנקרא לעניין הזה, כשאנחנו מתייחסים לתורה, התורה באופן כללי מתחלקת לשני חלקים. לכן אנחנו מדברים כאן על תורה שבכתב, שהיא התנ"ך, תורה נביאים וכתובים, מדרגות מדרגות בתורה שבכתב, ותורה שבעל פה, שהביטוי היצירתי, הספרותי, היום זה מה שנקרא התלמוד. המשנה והפירוש של המשנה זה ביחד נקרא גמרא או תלמוד, וכל הספרות התורנית שהתפתחה מזה, שזה ספרי ההלכה למיניהם וכל הדרשים וכל הדברים. זה בדרך כלל מה שאנחנו מכירים. דיינו, שתי תורות, אבל שתי התורות האלה מחוברות אחת עם השנייה. דוגמה אני אתן לכם. כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. זה כתוב בתורה, זה עשרת הדיברות. איך לכבד את ההורים, הפרקטיקה, באופן מעשי, זה לא כתוב בתורה. זה כתוב בתורה שבעל פה. התורה שבעל פה היא גילוי בפועל, במעשה, של התורה שבכתב. התורה שבכתב מהשמיים, בא אלינו, מעמד הר סיני, שפע אלוקי למשה רבינו ולנביאים וכל מה שיש לנו את התנ"ך. התורה שבעל פה זה דבר שנמסר מפה לפה, פשוטו כמשמעו. ממשה רבינו לאורך כל הדורות, רבי יהודה הנשיא, הוא כתב אותה בגלל המצוקה הגדולה שעם ישראל היה, הלכו לגלות, והיה צריך לשמר את התורה הזאת, אחרת הייתה משתכחת מישראל על ידי כתיבת המשניות, עריכתם וכתיבתם, ואחר כך באה הגמרא וכו'. והיא עונה על המענה איך ליישם את התורה שבכתב, איך לגרום לכך שקדש את יום השבת, מה עושים בשביל לקדש את יום השבת? מה הפרקטיקה בדבר? דוגמה. אבל ישנה עוד תורה אחת, שהיא נהייתה נחלתם של בודדים בהיסטוריה. קוראים לה החוכמה הפנימית, או תורת הקבלה, או תורת הסוד, או הרב. התורה הזאת הייתה נחלתם של בודדים, ומקורה גם כן אלוקי, ולא המצאה אנושית. המקור של התורה שבתורת הסוד, שהוא היה נחלת כשמה, כן, זה סוד, היה עובר בסוד מאחד לאחד. זה היה נחלתם של בודדים, שהם היו, הייתי אומר, סגולת הסגולה של עם ישראל. והתורה הזאת, היא, עם התורה שבכתב, היא מבחינת הגוף, תורת הסוד היא מבחינת הנשמה. הצד הפנימי, המחשבתי, הרעיוני, המסתתר בתוך התורה שבכתב ובתוך התורה שבעל פה. וחכמנו זכרונם לברכה הורו לנו שלא כל אדם ראוי לעסוק בתורה הזאת. רק אנשים שהם בעלי מידות מסוימות, בעלי דבקות בקדוש ברוך הוא, יראת שמיים, אהבת השם, יודע תורה ומקיימיה כראוי וכו'. וגם זה היו מוסרים את זה בצורה נסתרת, ממש בלחישה, מאיש לרעהו. ככה זה היה. אבל בתורת הסוד בעצמה כתוב שלעתיד לבוא, התורה הזאת תצא ממסגרת של רשות היחיד לרשות הרבים. דהיינו, אנשים יעסקו בתורת הסוד ולא כאנשים מיוחדים, אלא תהיה נחלת עם ישראל. והדברים האלה במשך הדורות האחרונים הולכים ובאמת מתיישמים, מתגלים. אני אתן דוגמה, החסידות. החסידות לזרמי השונים, יש חסידות חב"ד, וחסידות ברסלב, וחסידות, אני יודע, גור, וחסידות פה וחסידות שם, כל מיני חסידיות. היסוד בחסידות של הבעל שם טוב, זכר צדיק לברכה, הוא להאיר את נשמת האומה דווקא בצד הפנימי של התורה, הצד הקבלי. והצליח. ובזכות החסידות, אפשר לומר, מיליוני מיליוני יהודים בגלות, במאות שנים, שרדו כיהודים. כי העם היהודי היה במצוקה רוחנית גדולה, מצוקה פיזית גם, אבל מצוקה רוחנית גדולה באירופה, בזמן שהבעל שם טוב היה. והחסידות התפשטה כלהבה במזרח אירופה בעיקר, אבל לא רק במזרח אירופה. והאירה את נשמתם של היהודים. פשוט האירה אותם. הרב קוק לצד, לא רק, סליחה, לפני הרב קוק. הרמח"ל, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא גם ראה בהפצת הרעיונות הקבליים בתורת הסוד, הוא ראה בזה חשיבות גדולה מאוד. אמנם הוא היה, היה לו רק קומץ תלמידים נאמר, אבל הדברים שהוא כתב הם נר לרגלינו, נר לרגלו של עם ישראל. הרמח"ל הוא היה עוד לפני, או קצת מקביל, קצת לפני תנועת החסידות, לפני תנועת החסידות. אותו דבר המהר"ל מפראג, חי עוד לפני זה. וגדולי ישראל בדורות ההם, אחרי האריזה, הם ראו בצורך להפיץ את תורת הקבלה בעם ישראל, מתוך שהעם זקוק מאוד להארה, לדבקות, לשמחה, כל מה שמבטא תורת הסוד. הרב קוק זצ"ל, לפני זה הגאון מווילנה, שהוא כתב גם, מי שכותב בקבלה, הוא כותב את זה לא לשים את זה בארון, אלא בשביל להפיץ את הרעיונות הקבליים. הוא גם, למרות שהוא היה מהצד השני של החסידות, אבל הוא כתב גם הרבה מאוד בקבלה, בשביל להעיר לעם ישראל. והתאמץ להעביר את הרעיונות הקבליים בלשון מובנת, שאנשים יבינו את ה... אותו דבר גם הרב קוק זצ"ל. הרב קוק זצ"ל ראה בלימוד הפנימיות של התורה את הדבר שיביא את האור, אורות, כל הספרים זה אורות, את השפע, את האור לעם ישראל. ראה בדרך חשיבות גדולה. בסגנון שלו, בדרך שלו, מיוחדת. וכולי. למה? כי יש קשר גדול בין לימוד הקבלה וההליכה בדרך הזאת ובין ארץ ישראל. אי אפשר לנתק את לימוד הקבלה מהתחייה של עם ישראל. הנושא המרכזי של התורה שבכתב ושבעל פה ושל תורת הסוד בפרט, בולט מאוד, זה הנושא המרכזי, זה עם ישראל. עם ישראל כעם שהאלוקים בחר בו להעיר לעולם, להשפיע על העולם. ועם ישראל לא יכול להשפיע בעולם רק בארץ ישראל, בדרך ארץ ישראל, בדרך זה שהוא קם מתחייה כאן בארץ ישראל. ואכן גדולי המקובלים עלו לארץ עוד לפני שהייתה המדינה. אם זה הרמב"ן, ואם זה הארי, ואם זה הרמח"ל, ואם זה התלמידי הבעל שם טוב, הוא רצה לעלות, הוא לא יכול, או תלמידי הגרש, הוא רצה לעלות, הוא לא יכול. אני לא מדבר על הרב קוף, קצת, ודאי ודאי, ואחרי. אני חושב, זה סקירה מבוא, לפני שהולכים ללמוד מה שאנחנו רואים כאן בקשר. כן, בבקשה. כן. קבלה, אתה רוצה לקבל ממני בבקשה את הכוס? לא, קבל, לא. בעברית לקבל, אתה יודע מה זה? קבל בבקשה. מה זה לקבל? לקבל. משה קיבל תורה מאיפה?
סיני.
הוא היה מקובל או לא? מה אתה אומר? עובדה שמה?
עובדה שהוא קיבל.
זה קבלה. אדם שהוא מקובל, בפשט, אני מדבר באופן פשוט, הוא מקבל שפע אלוקי. למדנו את זה, אני רוצה לחזור וללמוד את הדבר. יש שני צינורות להשכלה, למין האנושי. ההשכלה האנושית וההשכלה האלוקית. השכלה האנושית זה המדע, הלימודים, המתמטיקה, הפיזיקה, כל מה שאנחנו לומדים. זה בא על ידינו, על ידי מאמץ אינטלקטואלי, על ידי השתדלות להבין את הבריאה שאנחנו חיים בתוכה, את התהליכים בתוכה וכל הדברים האלה. אבל ישנו גם מה שנקרא שפע אלוקי, השכלה אלוקית, שהאדם מקבל מאלוקים השכלה. שכאמור קוראים לזה שפע, ברמב"ם קוראים במורנו ברכים קוראים לזה, השפע האלוקי. אתה מתפלל, אתה דתי? איך אתה מתפלל? חוננו ממי? מי זה מי איתך? חוכמה? אני מבקש מה? תן לי חוכמה ודה. אבל אתה לא אומר תן לי, תן לנו. למי זה לנו? כל עם ישראל. חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. הוא חונן הדעת. אתה חונן הדעת. אנחנו חייבים להבין את הדבר הזה. הלימוד התורה זה לא כמו לימוד של כל דבר. זה לקבל את אותו טוב אלו, אין טוב אל התורה, כי לקח טוב, נתתי לכם תורה, תהיה את זה. את השפע האלוקי הזה, הטוב האלוקי הזה, מאלוקים אלינו. אתה מקבל את זה בתנאי. אם אתה מכשיר את עצמך לקבל, בתיקון המידות, בלימוד התורה, בקיום המצוות, בהליכה בדרכיו, אתה בסדר תקבל את השפע האלוקי. ביראת שמיים, ואהבת השם, מילים גדולות. זה נקרא קבלה. קבלה היא לקבל מאלוקים את אותה שפע, אותו אור, אותו גילוי, נקרא לזה בלשון שלנו. גילוי שאתה מוכן לדבר הזה. באמת, לא כאילו. דרך אגב, לכן זה מסוכן מאוד לעסוק בקבלה למי שלא מוכן לדבר הזה. למה המשל דומה? לזרם חשמלי. אתה יכול כחשמלאי לעסוק בחשמל. אתה יכול להעיר את כל המדינה הזו, כל החדר. אתה חשמלאי, אתה יודע להתעסק עם הזרם. יש לך את הכלים, יש לך את הטכניקה, יש לך את הכל. התחנת כוח מהירה את הכל. אבל אם אתה לא למדת חשמלאות, ואתה לא מבין בזרמים, ואתה לא... מה תקבל? או, ועוד איזה זרם. או, שוק חשמלי. למה? אתה לא יודע לקבל את הזרם הזה, לכוון אותו, לנו. זה מדרך אגב מה שקורה להיום, אנשים שלומדים קבלה, שעוברים חוויה. חוויה זה דבר מסוכן מאוד. זה יכול להיות הזיות. זה יכול להיות מצבים שהאדם לא יהיה מאוזן בנפשו, פשוט. ייכנס לאיזה מניות, להתלהבות, טריפים, לכל מיני דברים משונים, הדבר הזה יכול להזיק. יכול להזיק לנפש האדם, פשוטו כמשמעו. זה דבר שבוודאי דורש הכנות. בלי ההכנות המתאימות. לכן הרמב״ם, שהוא עוסק בה, זה נקרא מעשה מרכבה, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, הוא מזהיר אותם. הדרה, לפי חזן. אנא, אתם רוצים לעסוק בנשמה, בלב, בליבה, אז תכשירו את עצמכם, תכינו את עצמכם. בבקשה.
אני רק רוצה להגיד משהו, שאולי כדאי להבחין באמת בין מה שנקרא טעמי תורה לסתרי תורה. סתרי תורה זה מעשה מרכבה, שבדוע שיש דרך למצוא את הרב מרב ותלמיד, ולחכם שמבין מדעת טוב, ואומרים שזה מזיק אם לא, מזיק אם הבן אדם לא קשיר כמו שאמרת, אבל לגבי טעמי תורה,
כן, אני לא יודע למה אתה קורא טעמי תורה, אבל גם
טעם... או הקבלה של הרב אשלג לדוגמה.
אני לא יודע. אני לא
מגדיר את זה ככה.
אבל אני לא מקובל, אז אני לא יודע. אני לא יודע. למה אני אומר אני לא יודע? כי אני באמת לא יודע. כן. כי העיסוק בפנימיות התורה בצורה לא מבוקרת ונכונה, גם לחסידי וגם חסידי הרב אשלג וגם כל הדברים האלה, אני לא יודע אם הוא טוב או לא טוב. אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אין ספק שהדבר הזה חשוב. אבל האם זה עמד במבחן ההתקרבות לאלוקים או לא? אני בוחן כליות ולב. האם אותו חסיד שהוא תפס איזה טריפ בכותל בגלל שהוא למד את ליקוטי מרן או משהו כזה במשך כל הלילה, האם הוא התקרב לאלוקים יותר מאותו יהודי פשוט שלמד את הגמרא ואת הדברים האלה? אני לא יודע, יכול להיות שכן. האם החוויה שעובר חסיד חב"ד, או חסיד ברסלב, או חסיד אשלג, זה לא משנה, הרב הזה. האם זה באמת התקרבות לאלוקים? או אולי לא, אני יודע. אני לא יודע, כי אני לא כזה. אני לא חסיד זה, ולא חסיד זה, ולא חסיד זה. האם ההתנוצצות הנשמתית, נקרא לזה ככה, היא נכונה, או היא כאילו? אני לא יודע. ודאי שהחסידים משוכנעים, לא, משוכנעים שזה התקרבות לאלוקים. ודאי וודאי, כי הם עוברים את החוויה. אני לא עברתי את החוויות האלה. אני לא יכול להגיד לכם. אין לי ספק שהבעל שם טוב, זכר צדיק לברכה, הוא איטיב עם עם ישראל, הוא לא הרה, למרות שהמתנגדים לבעל שם טוב, הם ראו דווקא בעניין הזה סכנה. אבל לי אין ספק, בתור אדם שרואה את היום בפרספקטיבה מסוימת, בפרופורציה מסוימת הדברים, שאין לי ספק שהחסידות היטיבה עם העם היהודי, למרות שהם עוסקים בקבלה. האם הקבלה החסידית של הבעל שם טוב היא רלוונטית לגבי היום, לגבי מדינת ישראל, התחייה הלאומית וכל הדברים האלה, או זה מנציח אותנו בתוך הגלות, במנטליות הגלותית, נאמר ככה. זה אני לא יודע. זה שהחסידות תרמה ותורמת לעם ישראל, בוודאי ובוודאי, עובדה שמיליוני יהודים שרדו כיהודים בגלל החסידות. האם הסגנון הזה, הרמה הזאת, השיטה הזאת, נאמר, האם היא טובה לדור שלנו, אחרי שעברנו את מה שעברנו, והקמנו מדינה, ועברנו את השואה, וכל הדברים האלה, האם עדיין הדבר הזה הוא דבר שהוא מענה לצמאון האמיתי והכמיהה האמיתית שקיימת היום בחברה הישראלית? אני לא יודע. האם כולם יהפכו לחסידי חב"ד פעם? האם כולם יהפכו לחסידי הרב אשלג פעם? האם כולם יעשו לחסידי הרב קוק פעם? האם כולם יהפכו לחסידי ברסלב פעם? כל העם, אני מתכוון, לא מתכוון על איזה חסידות כזאת או אחרת. ודאי, כל חבי להצטרופי. אני, ודאי ובדאי. אבל למה אני אומר את הדבר הזה? אנחנו מדברים על עם. לא על זרם, ולא על חסידות, ולא על ענף, ולא על דברים כאלה. אנחנו מדברים על הצורך שעם ישראל יואר. האומה כאומה. והדברים האלה עוד לפנינו, כמובן. אנחנו רק בתחילת הדרך. כן, בבקשה. אני גם לא יודע. אני יודע רק דבר אחד, שהרב קוק למד את הבעל שם טוב. בוודאי, בוודאי. אם לא אותו ישירות, אותו ודאי, כן. אבל אני יודע שבשבת הוא היה לומד את ליקוטי תורה של חבד. ואת שפת אמת של גור. שזה גם כל זה כבר. הוא היה לומד את זה. אז זה לא העניין של ההבדל. אבל מה? פעם קראתי מאמר של הרב צייטלין, הרב הלל צייטלין, שהוא השם במקום דמו. הרב הזה, הרב צייטלין, הוא היה אדם מיוחד במינו. הוא, דרך אגב, נרצח בשואה בוורשה, שהוא אומרים שהנאצים, ימח שמם וזכרם, לקחו אותו להריגה, והיה יהודי גאה מאוד, והוא היה לבוש בטלית ותפילין על הראש, והחזיק ביד ספר הזוהר הקדוש, וככה הוא הלך לגיא הרגה, הרב הלל צייטלין, זכר צדיק לברכה. הוא היה יהודי מיוחד, הוא היה חסיד, בנשמתו הוא היה חסיד. יחד עם זה הוא היה, זאת אומרת, הוא היה מאוד מחובר לעולם הפנימי של התורה, והוא כתב ספרים בעניין הזה וביטא את הקשר הפנימי העמוק שהיה לו דווקא מצד הקבלה אל עולם התורה. מצד שני הוא היה עיתונאי, אבל לא עיתונאי זול שכותב על פשע ועל רכילות או דברים מהסוג הזה, אלא הוא היה כעיתונאי מתייחס לשאלות השעה והדור, וכאב מאוד את כאבו של עם ישראל, וזעק, זעק ממש ליהודים לפני השואה, יהודים, האדמה בוערת מתחת לרגליים, תברחו מכאן, מאירופה הכוונה. הוא הרגיש את השואה, הוא היה עובר כמו נביא זעם, ממקום למקום, והיה כותב, יהודים, תברחו, 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 האדמה כאן בוערת באירופה. והוא היה כותב גם מאמרים על גדולי ישראל, שהכיר אותם אישית. בין השאר הוא הכיר את הרב קוק זצ"ל, הוא היה בארץ וראיין אותו ושוחח איתו, והוא כתב מאמר, מה ההבדל בין הרב קוק זצ"ל ובין חב"ד? בצד של החסידות והקבלה והדברים האלה. המאמר הזה אומר דבר מאוד מעניין, ואולי הוא מבטא את השאלה, תשובה לשאלה שלך. הוא אומר שההבדל הוא ששניהם נמצאים על הסולם, שחב"ד בתחתית הסולם, והרב קוק על ראש הסולם. ומה ההבדל? אומר, חב"ד מדברים על עבודת השם של הפרט. דהיינו, אתה מאיר את נשמתך. אני לא יודע אם למדת את התניה או משהו. אתה לומד תניה, אתה מאיר את נשמתך. נשמתך הפרטית מוארת. ואתה מטפס בסולם, את, את, מדרגה אחר מדרגה, מלמטה למעלה. מהפרט אל הכלל. הרב קוק זצ"ל, הוא עומד בראש הסולם. הוא מסתכל על הכלל, אופק רחב, כל עם ישראל. המבט מלמעלה למטה הוא מבט לגמרי שונה, זה אותו סולם כמובן. הוא מדבר על כלל ישראל, על תחיית העם ישראל, הכל אצלו מן הכלל. מי הכלל אל הפרט. אבל שוב פעם אל הכלל. כלל ופרט וכלל. כלל ופרט, לא להזניח את הפרט, ולחזור אל הכלל. ככה מסביר רבי יצחק. החסידות בכלל באירופה עסקה כשלא הייתה לנו מדינה. לא היה לנו ממלכתיות, לא היה לנו כלל. עסקנו בפרטים. כל אחד, כל יהודי חיילו לעצמו. הנושא הלאומי כלהום לא עמד על הפרק בכלל. כל אדם עבד את האלוקים באופן פרטי, לא באופן לאומי. וזה היה מתאים ליהודים, הדבר הזה. הרב קוק זצ"ל הוא ממלכתי, הוא כלל ישראלי, הוא חי למען הכלל, הוא פועל למען הכלל, הוא מקיף את הכלל, גם את הלא דתיים ואת החסידים ואת המתנגדים, הכל ביחד. אז זה אולי רמז למה שאתה שואל, התשובה, מה ההבדל בין הרב קוק זצ"ל ובין האחר. ואכן, כשאתה קורא את תורות, אתה רואה שאתה נמצא באטמוספירה לגמרי שונה. הכל זה כלל ישראל, ארץ ישראל, תחיית עם ישראל. את זה אתה לא מוצא בחסידות כמעט ולא. הנושא הזה כמעט לא בא לידי ביטוי בחסידות. אבל מה? בדור שלנו יש כאלה שדווקא הפרטיות מוצאת חן בעיניהם. זאת אומרת, מתאים להם. מתאים להם להיות חסיד. ואני ממלא אותו, מחיה אותו, בסדר. ויש כאלה ההפך, שהפרטיות חונקת אותם. לא נותנת להם מרחב מחיה, חשיבה וקרבה וכל הדברים האלה. והם זקוקים כאוויר לנשימה לכלליות הזאת. לממלכתיות הזאת. אז אנחנו בדור מעבר כזה, נאמר. חלק עדיין במנטליות הגלותית שהיא עוסקת בפרט, זה נקרא תורת הגלות. וחלק כבר, ברוך השם, הוא על הכיתה, על הכלליות יותר. הוא לא עוסק בעצמו, הוא עוסק בעמו. נאמר ככה, בארצו ובעמו. כן, בבקשה.
אפשר להגיד שרב קוק, שרוב כתביו, שמשתמש בהם
לחבלה, זה משתמש בשביל כאמצעי אמנותי, או כאמצעי אמנותי, או
בשביל
ממש קבלה. ודאי, הוא לא משחק איתם. הוא מביע את זה הרבה פעמים, איך להעביר את המושגים הקבליים שהם בדרך כלל מין, כי אין קודים כאלה. שרק אלה שעוסקים בקבלה מבינים אותם, אל המוני העם, שיהיה מובן בשפה שכל אחד ואחד, שאנחנו נוכל לדבר ביחד על, ונבין אחד את השני. זה לא רק הרב קוק, זה גם הגאון מווילנה, גם הרמח"ל, גם הם עסקו במאמץ הגדול הזה להעביר את המושגים הקבליים שהם נסתרים לכאורה, לשפה מובנת לכל אדם. כן.
אתה מספר כידוע, לא רב קוק, שככל שהסוד יותר גבוה, ככה הוא יותר פשוט.
נכון. אבל איך להעביר את הדבר? עכשיו בוא נחזור לעניין שלנו. איך זה, כל זה מתקשר לארץ ישראל? בוא נקרא את זה בתוך אורות. בית. יש לכם את אורות, בבקשה. בבקשה. על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. דהיינו, אתה לא יכול לדעת באמת מה זה קדושת ארץ ישראל רק על ידי הכרת הרזים. עכשיו, מה זה רז? באופן פשוט, זה סוד. רז זה סוד, נכון? בגימטריה, רז זה 207. נכון או לא? תעשו חשבון. כמה זה ריש? אה? כמה זה זין? אור! אור, כמה זה? איך אתה יודע? עשית חשבון. נכון, אותו דבר. רז זה אור. האור הגנוז, מה שנקרא. אור זה טוב. וירא אלוקים את האור כי טוב. אומרים חז"ל, אין אור אלא טוב. תורה בארמית קוראים לה אור, אורייתא. אורייתא זה טוב. אין טוב אלא תורה. גילוי הטוב בעולם זה עניינה של תורת הסוד, תורת הרב. גילוי האור בעולם, כל הכתבים של הרב קוק זה אורות, 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 אורות. זה עניינה של תורת הסוד, תורת הרב. מהות ארץ ישראל ועם ישראל זה גילוי הטוב. הארץ הטובה, האלוקים נתן לנו ארץ שקוראים לה הארץ הטובה, לא בגלל שאוכלים כאן גלידות ופלאפל. לא בגלל זה היא טובה. גלידות ופלאפל אפשר לאכול בכל מקום בעולם. אלא היא נקראת הארץ הטובה, כי הטובה מתגלית בארץ הזאת מכל דבר. מהעצים, מהאבנים, מהנוף, מהאנשים. ישראל, ירושלים, אורו של עולם. יש שיר כזה. ירושלים, אורו של עולם. אור העולם, טוב העולם, שופע מאיפה? מירושלים. בית המקדש לתחנת הכוח האטומית, הרוחנית, של העולם כולו. משם יוצא תורה לעולם כולו. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, מהגיאוגרפיה הזאת של ציון וירושלים. דיינו, להבין מה זה ארץ ישראל, בלי להבין מה זה אור, בלי להבין מה זה רז, או תורת הסוד, תורת הטוב, גילוי הטוב האלוקי, שזה תורת הסוד. הקדושת ארץ ישראל מטושטשת. אתה לא יודע בדיוק מה זה קדושת ארץ ישראל. זה מה שהרב אומר כאן. נקרא את זה עוד פעם. על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. נכון שהארץ הזאת קדושה, אבל אני יכול לחיות בניו יורק. זה לא מפריע לי. אני לא יודע מה הקדושה שבה. אולי מצוות התלויות בארץ או משהו כזה. ותו לא. למה לא למדת את מה? את תורת הרזים. אבל לא למדת את תורת הרזים כמו שצריך ללמוד את תורת הרזים. ולכן בשבילך ארץ ישראל מטושטש. כן.
אם האדם
הפשוט
לא יכול ללמוד את תורת הרזים, הוא יכול ללמוד את ארץ ישראל.
מי אמר שהוא לא יכול ללמוד? האדם הפשוט כן יכול, האדם המורכב לא יכול ללמוד. האדם הפשוט כן יכול ללמוד. לפני דיברנו על זה שבתקופת התחייה של עם ישראל, חוכמת הפנימית, חוכמת הסוד, היא נחלת הרבים. היא לא כבר איזו אריסטוקרטיה של פה ושם. גילוי העניין האלוקי בלשון של הרבי יהודה הלוי, השפע האלוקי, הרצון האלוקי, הוא לא עניין של נחלת של רבים, זה שעם הקודש, כל העם הזה. היה פעם, אני לא זוכר אם שמעת על זה, הודיעו בחדשות, מעמד הר סיני. אתם שמעתם על הנושא הזה? היה משהו משהו מיוחד. כל העם ראו את מה? את הקולות. מעמד לאומי. זה לא היה מעמד של אנשים בודדים, אריסטוקרטיים, בעלי סגולה מיוחדת. עם שלם במעמד הר סיני נקראו השמיים וראו מראות אלוקים. המעמד הזה הוא לא חד פעמי. הוא יחזור על עצמו. בוודאי ובוודאי. זה נקרא, באחרית הימים מלא ארץ דעה את השם כמים לים מכסים. העם כולו, העולם כולו יהיה מואר. זה לא איזה אדם אחד, איזה משיח ותו לא. זה דור שלם שיזכה לדעת. מה זה דעת? זה התחברות לקדוש ברוך הוא. לכן בתפילה אתה אומר, חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, וחותם, ברוך אתה השם, חונן, מה? תגיד בכל רם. הדעת. חונן את ההתחברות הזאת אל השפע האלוקי. הקדוש ברוך הוא חונן את זה. וזרקתי עליכם מים טהורים, ונתתי לכם, בכם, לב חדש ורוח חדשה. והחזון הזה זה חזון שהוא יתקיים, בוודאי ובוודאי. מתי זה יתקיים ואיך זה יתקיים, לא יודע, אבל היום הצורך הזה לגלות את הטוב, הטוב האלוקי, בכל דבר, מלוא כל הארץ כבודו, הדבר הזה הוא נחלת כולם. אדם שלא רואה את הטוב בעיניו, רע לו. הוא עצוב, הוא מדוכא, מסכן, הוא אומלל. למה אומרים קדושה? סתם אתם אומרים קדושה? אומרים את הקדושה מתוך האמונה שבאמת מלוא כל הארץ כבודו. כבודו זה רצונו הטוב של הקדוש ברוך. גילוי כבודו זה נחלת הרבים, זה לא רק נחלת יחידים. זה מובן. אז אתה אומר דבר שאילו זה מים הרבים, אנחנו מדברים על עם ישראל, מדברים על כל עם ישראל, לא מדברים על יחידי סגולה. ודאי, ההכנה היא באה משני צדדים, באופן פרטי. אתה עובד על עצמך, על מידותיך, לומד תורה, מתקדם, דבק בשם וכו'. אבל גם הדור מתקדם, צריך לדעת. יש עניין שכעת לך ננה, כי בא מועד. אכן לבבה מלאך. זאת אומרת, הדור מתקדם. אתן לך דוגמה פשוטה. היום רוב האנשים במדינת ישראל יודעים לקרוא ולכתוב. נכון או לא? אתה בטוח? אם אני אבדוק, חוץ מכון מאיר, שיש עוד כמה עולים חדשים שאתמול באו מחוץ לארץ, הם עוד לא יודעים לקרוא, אבל תוך כמה זמן הם ידעו גם לקרוא ולכתוב. אבל היום רוב העם היהודי, ואולי רוב העולם גם, הוא יודע לקרוא ולכתוב, זו התקדמות גדולה מאוד. לפני 100 שנה, רוב רובו של העם היהודי היה בור אנלפבט, לא ידעו לחתום את השם שלהם. לפני 100 שנה, מי ידע לקרוא ולכתוב בעולם? אנשים בודדים. חלה התפתחות במין האנושי, בעם היהודי, זה בממד של קריאה וכתיבה, שהוא תנאי בל יעבור בשביל ללמוד תורה בכלל. ובוודאי ובוודאי שיחול גם שינוי גדול בתפיסה הרוחנית, בעירת שמיים, באהבת השם וכל הדברים האלה. אנחנו לא יודעים מתי, לא יודעים איך, אנחנו מאמינים בזה באמונה ודאית, מוקלטת, שכל עם ישראל יהיה ירא שמיים, וכל עם ישראל תהיה לו אהבת השם. וכולם יהיו דבקים, אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. דבר פשוט. מובן. נכון שהיום זה לא ניכר על פני השטח. ובאמת היום, מה זה ארץ ישראל מטושטשת? אפילו בעיני הדתיים מטושטשת. עובדה שהיו דתיים שלא אכפת להם מארץ ישראל שגירשו יהודים מגוש קטיף ומהשומרון. לא אכפת להם. לא מזיז להם. למה? כי הם לא למדו את תורת הרב, באמת. למרות שביניהם אולי יש כמה מקובלים. נכון. זה לא הביא זה. זה מובן. זה מה שהרב אומר. בוא נקרא את זה בהמשך. על ידי ההתנקרות אל סוד השם. התנקרות זה כבר יותר. יש, הוא אומר, התרחקות. מה זה התנקרות? מנוכר זה נגד ההתנקרות לסוד השם, אומר אל תעסוק בזה, זה לא בשבילך. על ידי ההתנקרות לסוד השם נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. פתאום העניינים האלוקיים, דהיינו גילוי השם, זה לא בראש שלו בכלל. קרבת השם זה לא בראש שלו בכלל. הוא חי כדתי באופן טכני. הוא שומר שבת, הוא שומר כשרות. הוא הכל, הוא בשלד, כמו שאומרים. בלי הנשמה. וכמה אנשים חיים ככה. שהם דתיים רק באופן, הם חיילים ממושמעים ותו לא, אבל ראש קטן. כאילו, הצד הפנימי של התורה לא מאיר בנשמתם. וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, דווקא הכוח הפנימי, זה חסר. והגלות מוצאת יחן מצד עצמותה. ואנשים אומרים, תשמע, בגלות יש לי הכל. אני יכול, רחמה לי פעם, מישהו שהיה בארץ, ירד לניו יורק, אחר כך פגשתי אותו בארץ עוד פעם. שאלתי אותו, תגיד לי, איך אתה מסתדר שם בגלות? הוא אומר, לא חסר לי שום דבר. יש לי בית כנסת, יש לי מקווה, יש לי חינוך הילדים, יש לי עירוב בעיר, יש לי לחם יהודי, ישראל, יש לי חלב ישראל, יש לי בשר כשר, יש לי זה. שאלתי, תגיד לי, ארץ ישראל לא חסרה לך? לא, מסתדר. הכל כשר. גלד כושר. וזה מוצא חן בעיניך, כן. מוצא חן בעיני שם. אני בתוך מסגרת דתית, איך אומרים? לייט. הכל... למה? הצד הנשמתי, הצד הפנימי, הוא העיקר אומר, הכל יש לי, מה אני צריך יותר מזה? לא חסר לו ארץ ישראל, לא חסר לו הצד הנשמתי, לא חסר לו. זה מראה כשלעצמו, שיש לו בעיה לאדם. אדם שהצד הפנימי לא חסר לו, אז הוא בבעיה. הוא חי באופן כרובוט, ותו לא. כן, כן. אז האדם הזה, אם הוא אדם שאוהב את הארץ, הוא אדם פנימי, אם נשמע, הוא קרוע. אני פעם הייתי בחוץ לארץ. לא שאני דוגמה, אני באתי לשם לתקופה קצרה. הייתי צריך להיות 3 שבועות. אחרי שבוע הרגשתי מאוד רע. וחייתי בווילה. לא היה חסר לי שום דבר. אחרי שבוע כבר אני הרגשתי חנוק. עבר עוד כמה ימים, הרגשתי שאני חייב לברוח מכאן. פשוט לא יכולתי להיות שם, בגלל לא יכולתי להסביר לעצמי. לא יכולתי להסביר. אני פשוט הרגשתי שאני נמצא במקום שלא מתאים לנו, אלא מתאים לי. פשוט אני לא יכולתי להסביר שום דבר. התחננתי, מתי, איפה המטוס הראשון לארץ ישראל? רציתי לברוח משם. זה שאדם בא לחוץ לארץ לפרנסתו, כתוב בהלכה, לפעמים אין ברירה, אני נמצא לפרנסה. אבל זה שהוא הופך את זה לאידיאולוגיה את חוץ לארץ, וטוב לו, הוא אומר, טוב לי בחוץ לארץ, אז זה מראה שהוא חולה מסוכן, הוא לא מרגיש במחלה בכלל. אתה יודע, תהיה הבעיה. כן, בבקשה.
מה נעשה הרב עם רוב עם המון מהעם שחי פה בארץ, הוא חי כמו בחוץ לארץ?
שיחזור בתשובה, צריך לחזור בתשובה. איך להחזיר אותם בתשובה, אתה שואל. תגיד להם שבואו למכון מאיר. מה הבעיה? אתה שואל אותי איך? בדיוק מה שהרב קוק אומר, אומר, הדור שלנו זקוק מאוד לאור הזה, לשפע הזה. אני לא מדבר באופן ארגוני, באופן מתחנים. אנשים זקוקים מאוד מאוד לאהבה, לחום, להאיר את נשמתם. מה יכול להאיר את נשמתם אם לא אותם תורת הרע, זה סוד הזה. אני מדבר, היום יש צמאון גדול, בחוגים רחבים.
הם הולכים למקומות לא קשרים.
נכון, נכון. יש, נכון, נכון. אבל זה בא מתוך צורך, מתוך צמאון. הם מגלים מימד רוחני בחיים. כי קודם לא הכירו אותו. אז עכשיו הם רוצים את הדבר. יהיה חינמי, אתה צודק. אין לי ספק שההיכרות עם פנימיות התורה היא תעורר גל תשובה גדול מאוד בעם ישראל. כן, בבקשה.
אם יש יהודים דתיים שפיתים בגלות, הם מביאים את ארץ ישראל, אבל הם מאמינים שהם צריכים להגיע לארץ ישראל רק בנס, כדי שיהיה חפיר.
צריך את האנשים האלה לעורר אותם. עברנו כבר את הסיפור הזה. היו אנשים לפני השואה שאמרו את מה שאתה אומר כרגע, נחכה, נמתין, יהיה נס, נעלה לארץ. והנס לא קרה, מה לעשות? ועברה השואה, וחלק גדול מהיהודים האלה לא איתנו בצערי נורא. יש כלל גדול, אין סומכים על הנס. לא רק ברמה האישית אלא סומך על הנס, גם ברמה הלאומית. שזה אתה במדינה ויש לך צבא ויש לך... אתה מתפרנס ואתה. אז מה, דווקא בנקודה אולי הכי הכי קריטית בחיים, לעלות לארץ או לא לעלות לארץ, אני אסמוך על הנס. על פרנסתך אתה לא דואג, אתה אומר, צריך להשתדל, לעשות מעמד. מאז שקמה תנועת התחייה היהודית, עוד לפני הציונות, על ידי הרב יהודה אלקלעי והרב צבי קלישר ואחרים, שהם אמרו, והגאון מווילנה, והבעל שם טוב, ששלחו את החסידים שלהם לארץ ישראל, אומרים, לא, נקום ונעשה מעשה, לא נסמוך על הנס. הבעל שם טוב שלח את החסידים, והגאון שלח את טובי התלמידים שלו.
שלהם זה
בתורם
או קבוצה?
לא משנה. הוא, לא הייתה לו, ההשפעה שלו הייתה לתלמידים שלו. אבל הוא ראה את העיקרון, כפרינציפ, אנחנו אסור לנו לשבת בחיבוק ידיים, אלא להיות שותפים עם כן. לפעול, לעשות, ולא לחכות לנס. אבל היו אחרים לצערי נורא, ואולי גם היום יש כאלה אומרים, נחכה עד שיהיה איזה נס, ויבואו לכאן.
אבל הם אפשר להתייחס כאנשים שהנשמה שלהם לא...
אני לא יודע, זה עניין של חינוך, מנטליות, השפעה סביבתית, אני לא יודע כזה. לא יודע, לא חקרתי את זה. מה הסיבה, למה אנשים יושבים בחיבוק ידיים, מחכים לנס, ולא באים היום לארץ? אני חושב שזאת מחלה בסך הכל. מחלה של הגלות קוראים לזה. שהגלות מוצאת חן בעיני עצמה. מאלף סיבות. כל אחד יש לו תירוצים למה. זה בגלל פרנסה, בגלל זה, זה משפחה, וזה בגלל זה, בגלל זה. אלף סיבות. העניין הזה של עלות לארץ לא בוער בעצמותם, נאמר כך. זה קבוי אצלם, הדבר הזה. יהיה חינם. היום, למשל, באמריקה יש מיליוני יהודים שיכולים לעלות לארץ, ובסך הכל צריכים לעלות על מטוס ולבוא לכאן, זה הכל. זה לא כמו פעם, הלכו ברגל והסכנה. אבל אני הייתי שם, ראיתי את הזפת, את הדבק הזה, איך הם דבוקים שם. וכל כך קשה להם לצאת מהחבית, אני קורא לזה, הרצתי זה, קורא לזה חבית זפת. שקועים בתוך הגלות. ממש שקועים. ויש להם 1001 תירוצים למה להישאר בתוך הזפת הזאת. על מה עושה הקדוש ברוך הוא? באירופה הוא פשוט זעזע אותם. עשה לנו את השואה. גרם לעם היהודי להתנתק מהגלות בכוח. לא מרצון. פשוט קרא אותנו מהגלות עם כל מה שהיה. באמריקה עדיין אנשים שתקועים שם בזפן. אני מקווה שמרצון הם יעלו, לא מי... זה שהם יעלו בוודאי. אנחנו אומרים ביתה או אחישנה. כתוב, אז אומרים במינתא דבדיחותא, לפעמים יהודים עולה מעצמו, או לפעמים בביתה, נותנים לו ביתה ועולה. ביתה, משום ביתה בכדורגל. בכוח, בעל כוחו הוא עולה. אנחנו רוצים שלא בעל כוחה, אני רוצה שיבואו מרצון. עדיף ככה מאשר ככה. מה יש? אתה מספר לי? או, אני כואב את זה, אני רואה אותם כאן, שהם באים, יש לנו מחלקה לדוברי צרפתית, אני רואה שהם באים לכאן. ומה הם מספרים לי, מה קורה שם? עדיין אנשים במחלה הזאת שם. אנשים חיים בגרמניה, מה אני אגיד לך? גרמניה, הארץ הזאת שאנחנו כל כך סבלנו בתוכה, אנשים יורדים לגרמניה, חיים שם, עוברים מרוסיה לגרמניה. הרי כאן אתם, האדמה בערה כאן, אתם חוזרים לאותה אדמה. אבל מה זה מחלת הגלות, מה לעשות? יש לכם תרופה למחלת הגלות?
מה אתה
רצו? כן, בבקשה.
אני
זה מה?
יש
לי לא יודע, הכל בשביל היהודים, בוודאי, אבל אני לא האדם שיכול לחבר את החוטים ולהגיד לך איך זה בדיוק. כל מה שקורה בעולם זה לכבוד היהודים. כל מה שבראתי, לכבודי בראתי. ואם לכבודי הכוונה, לכבודנו. כל הבריאה כולה, התפיסה היהודית היא גלובלית, עולמית. כל ההיסטוריה, אפילו השיטפונות באמריקה והצונמי והשמש הזורחת והלבנה שמאירה לנו והכוכבים וכל מה שאתם רואים בעולם, כל ההיסטוריה, כל הדבר הזה הוא לא סתם, זה לא מקרה. הכל מחובר לעם היהודי, והעם היהודי אל הכל, זה אותו דבר. זו תפיסה היסודית שלנו. אבל איך זה בדיוק מתחבר, אני לא יודע. כן, בבקשה. כן ולא. כן, מבחינה זאת שעכשיו אתה עוסק בפנימיות. כתבי הרב קוק זה הפנימיות. זה סגנון שלו. ולא, הכוונה היא, אם אתה אדם שיש לך מידות מקולקלות, חס ושלום, ואתה אדם עם תאוות ויצרים וכל מיני דברים כאלה, ואתה עוסק בפנימיות התורה, אתה פשוט מזיק לעצמך. מדוע? אתן לך דוגמה. אדם שעוסק בפנימיות התורה, יש לו הערה, נניח, והתעלות. והוא כעסן. כשאתה נמצא במקום נמוך ואתה נופל, אתה לא סובר שום דבר. כשאתה נמצא לסולם למעלה ואתה נופל, אתה יכול להתרסק. למשל, הנמשל לגבי האדם. כשאדם יש לו איזושהי התעלות, אפילו של איזה טריפ כזה, איזה הזיה או משהו כזה. הבעיה היא לא הטריפ וההזיה, הבעיה היא הנפילה מזה. זה מה שנקרא אצל אלה שלוקחים סמים, הדברים כאלה, זה לא, הבעיה היא לא הלקיחה. הבעיה היא מה קורה איתו אחר כך שהוא סמרטוט. לא תהיה הבעיה. אדם שעבר חוויה מיסטית, נאמר, הבעיה היא לא החוויה, הבעיה היא החושך שבא אחר כך. הדיכאון שבא אחר כך, הזיכרונות, ושהאדם חי בתחושה שחוץ מהחוויה שום דבר לא שווה, כי החוויה זה החיים. אתה חי בחוויה לדקות, לשעות, אני יודע, והחיים עצמם הם אפורים מאוד וקשים מאוד והם לא פשוטים. זה רבי עקיבא, שהוא עלה בסולם אבל ירד מהסולם, ואחרים עלו ולא ידעו לרדת. ארבעה נכנסו לפרדס. לא תהיה בעיה. זה שאדם הולך לקורס למיסטיקה כזה או אחר, משהו וזוכה לאיזה הערה, איזה חוויה, דברים כאלה, נחמד מאוד. למה לא? שמים על זה קצת, כמה זה עולה קורס כזה? כן, כמה עולה? כמה זה עולה? 200 שקל? כמה? 200 שקל. אבל זה שאותו אדם יכול אחר כך לחיות כל החיים בצל, בחושך, מול החוויה הזו, זה נזק בלתי הפיך לפעמים. זה כמו האהבה, שאהבת נעורים. כשאדם יש לו אהבת נעורים, יש לו איזה פלש בנשמה כזה. אחר כך זה נכבה, וכל החיים שלו, גם כשהוא התחתן עם אישה, הוא זוכר את אהבת הנעורים הזאת, וזה לא מרפא ממנו. והוא אומר, אני אוהב את אשתי, מה פתאום? אני אוהב את אותה אהבת נעורים. זה הייתה אהבה. זה אהבה זה. אז הכל לא חשוב בעינם. לעומת החוויה. של אותה אהבה. ואז הוא מוליך אותו לאכזבות ויאושים ודיכאונות וכל מיני דברים, רחמנה לצלן. בדבר. זה מובן. לכן העיסוק בדברים מיסטיים, דיינו לרומם את האדם לאיזו חוויה רוחנית כזאת או אחרת, לא משנה, קיימת בו סכנה גדולה מאוד להמשך החיים. ולא מעט אנשים, אני פגשתי גם אנשים, נכוו מזה. איך אומרים? יש לי סרטת בנפש. סריטה בנפש. כן, בבקשה.
אבל
אני חושב,
לא לחיים לפחות אוהב, וגם החוויה היא מעט השם.
הכל מעט השם.
נכון, ולכן, וגם ההתרפקות אחרי זה במקרה ואיבה, גם היא מעט השם.
זאת אומרת, זה חלק
מהתיקון. הבעיה היא,
אם בן אדם הוא מתחיל למועד לפורענות, אז השאלה, זה שאלה, אני לא יודע את התשובה, השאלה אם בסיום למד קבלה, ומה שהגיע לתפורענות, זה מלכתחילה, אולי זה...
טוב, זה כבר שאלה באמת פילוסופית או פנימית יותר. רק אני אומר לך דבר, אדם משול למטוס. אתה יכול לצלול, אבל אתה יכול גם להתרסק. ויש לך... לאדם, במהות האדם, מה שנקרא אחריות. קודם כל לעצמך. אתה לא יכול לברוח מזה. אתה לא יכול להגיד זה בהשגחה. אז כל אדם יש לו עליות ויש לו ירידות. אבל בירידות האלה, והצלילה של המטוס, מי שאין לו את הכלים להתרומם אחר כך, הוא יכול גם להתרסק. זה נקרא שבע יפול צדיק וקם. אני לא יודע מאיפה זה. זה מסוכן מאוד מה שאתה אומר. ואני אתן לכם דוגמה בהיסטוריה, השבתאות. מה אמרה השבתאות? השבתאות אמרה, בשיא הירידה מתחילה העלייה. בואו נעבור איזושהי חוויה לאומית, לא רק פרטי. ונקדם את הגאולה בצורה. נחסוך לעצמנו... איך אומרים, תהליכים, מה שאתה אמרת, קצר תהליכים. בואו נקצר תהליכים. מה הייתה התוצאה? נוראה. התרסקות. של רבבות רבבות יהודים שהתאסלמו והגיעו להשפטות והגיעו לביבים והגיעו למקומות מאוד קשים. לכן צריך להיזהר מאוד. זה לא דבר פשוט. אני מכיר את האידיאולוגיה הזאת. בוא נקצר תהליכים. אבל לפעמים קיצור תהליכים זה דרך מאוד מאוד ארוכה, אבל גם מאוד מאוד מסוכנת.
זה קצת פבר. פבר האנושי, לא לקצר תהליכים. לא לדלג על מדרגות כקבלה. הדבר האחרון שהיא מדברת עליו זה לדלג על מדרגות. אתה בא, קבלה מאוד מסודרת.
אני לא מקובל. אתה מקובל? אני לא מקובל. אני לא יודע. אני לא יודע. רק אמרנו על הסכנות הקיימות. הסכנה הקיימת. אבל בגדול כן לעשות. אלא בצורה הנכונה. הדרכה הנכונה. אחרת זה באמת יכול לגרום לשבר גדול לדבר. טוב, נסתפק בזה להם.